קיימות ושלומות, סינרגיה מאושרת, מאת כריסטופר ברינגטון לי. מתוך המקראה של מרכז השל לקיימות, סיפור כלכלי חדש, 2023. תקציר. מדע העושר החדש משנה מן היסוד את יכולתנו למדוד קדמה חברתית. מחקרים הראו כי גורמים כגון יחסים משמעותיים ותחושת שייכות ותכלית בחיים הם חיוניים לשלומות, well-being, אנושית. ואכן גורמים אלה תורמים לשלומות אף יותר מהכנסה. החברות המאושרות ביותר מטפחות כבוד לכל אדם, בין היתר באמצעות השקעות אדירות בטובין ציבוריים ופגישה הוליסטית לחינוך. המחקרים המתכנסים לגוף ידע זה מצביעים על כך ששלומות וקיימות אקולוגית, שתי מטרות שנתפסות לעתים כסותרות, הן למעשה מטרות משלימות. הדגשת הגורמים החברתיים של שלומות מנוגדת להתמקדות המקובלת בצמיחה כלכלית, והיא מטפחת את הגישות וההתנהגויות התומכות במרקם החברתי שבתורה נחוצות כדי לחיות באיזון טוב יותר עם הטבע. למרבה המזל, חידושים טכנולוגיים מן התקופה האחרונה שהופכים את הידע ואת יכולות הייצור בעלות נמוכה לנגישים עבור רבים ומקדמים פעילות יצירתית משותפת, יכולים להקל על המעבר לעולם של עקה סביבתית מופחתת ושל שלומות אנושית מוגברת. החזון שצריך להדריך אותנו הוא חזון חיובי של חוסן נפשי ושל סיפוק, ולא חזון של עבודה קודרת ושל הקרבה. מבוא. עד היום העריכה החברה את השיפור בשלומות האנושית באמצעות מדדים חלשים כמו הכנסה, תעסוקה ותוצר מקומי גולמי, תמ"ג. אולם מדע העושר המתפתח מספק כלים חדשים שיכולים לשנות מן היסוד את מדידת הקדמה החברתית. התובנות העולות מתחום המחקר הצעיר הזה כבר משפיעות על מדע הכלכלה, הפסיכולוגיה, הרפואה והתכנון העירוני, כמו גם על שיטות המדידה של סוכנויות הסטטיסטיקה הלאומיות המנחות את קובעי המדיניות. שיטות המדידה החדשות, אם נאמץ אותן, יהיו בעלות השלכות מרחיקות לכת על שינויים חברתיים מהפכניים. ברמה הבסיסית, ההבנה מדוע פרטים בקהילות ובארצות מסוימות מסופקים יותר מחייהם, יכולה להניח את היסודות למדיניות משופרת. במבט רחב יותר, חקר העושר מספק לנו מידע על שינוי ערכים, התרחקות מאינדיבידואליזם ומצרכנות, ומראה כי החיים שלנו טובים יותר כאשר אנחנו מעדיפים אידיאלים אריסטוטליים יותר, ומשיגים אותם, כולל תחושה של ייעוד אישי וקולקטיבי וקשר עם אנשים אחרים. התובנות החדשות הללו תומכות במאמצים לקדם את המעבר הגדול בשתי דרכים מרכזיות. ראשית, אין סיבה לשאוף ישירות לצמיחה כלכלית, ששימשה בתור מדד עקיף לעלייה ברמת השלומות ולאמצעי למניעת חולאים חברתיים, כי היא בעלת השפעה עקיפה ומוגבלת על השלומות בטווח הארוך. שנית, המקורות של שיפורים מתמשכים ברמת השלומות, כמו אמון, מטרה משותפת וחמלה, הם לרוב לא חומריים, ולכן לא מכבידים על כדור הארץ. ניתוק הקשר בין שיפור ברמת השלומות לבין צמיחה כלכלית, יוצר הזדמנות לכריתת ברית בין תומכי הצדק הכלכלי לבין תומכי ההגנה על הסביבה, שלעיתים נדמה כי מטרותיהם נמצאות במתח ביניהן. איננו צריכים לקבל את המסר לפיו ירידה כואבת באיכות חיינו היא הכרחית כדי להשיג מצב של קיימות. למעשה, מסר אופטימי לפיו הן החברה והן הסביבה יצאו נשכרות מחתירה לקיימות, הוא לא רק משכנע, אלא גם חיוני כדי להשיג שינוי מדיניות בקנה המידה הגדול שהכרחי לבנייתה של ציוויליזציה משגשגת ובת קיימה. מה אנו יודעים על עושר? ישנן סיבות טובות לגלות ספקנות כלפי מדע העושר. האם ניתן למדוד עושר בצורה מהימנה, או להשוות במדויק את עושרו של אדם אחד לזה של חברו, או להשוות בין רמות העושר בארצות שונות? למעשה מלכתחילה ניתן להטיל ספק בניסיון לעצב מדיניות לשיפור העושר האנושי. אולם כדאי לציין שכלכלנים המתמקדים בדרך כלל בהתנהגויות ולא בדעות, וסוכנויות הסטטיסטיקה של מדינות עוסקות בעיקר במדדים קונקרטיים ואובייקטיביים, התחילו להתייחס למדידה של השלומות הסובייקטיבית ככלי רב ערך להערכת המצב החברתי. ואכן מדע העושר זכה לתומכים בולטים במכוני מדיניות לא ממשלתיים, בקרב אנשי אקדמיה ובממשלות ברחבי העולם. יוזמות ממשלתיות בדרגים הגבוהים ביותר בצרפת, בבריטניה, באיחוד האמירויות ובמדינות אחרות, כמו גם מכונים מדעיים וסוכנויות מדיניות בינלאומיות, עובדים על סטנדרטיזציה של מדדים ומשתמשים בהם כדי לקדם מדיניות חדשה. שלמות סובייקטיבית נמדדת כבר קרוב לעשור ביותר מ-150 מדינות במסגרת הסקר העולמי של מכון גלופ, והיא נזכרת במספר רב של סקרים ממשלתיים ברחבי העולם כולו. כיצד מגדירים ומודדים עושר? התהליך מתחיל בסקר המציג לנשאלים את מה שמכונה שאלת צביעות הרצון מהחיים. בהתחשב בכל הדברים, באיזו מידה את או אתה מרוצה מהחיים שלך בתקופה זו בסולם מ-0 עד 10? על אף ששאלה זו שונה משאלה על המצב הרגשי הרגעי של הנבדקים, באיזו מידה הם מרגישים מאושרים, הנתונים שנאספים באופן זה זוכים להתייחסות בלתי רשמית בתור עושר. ניתוח סטטיסטי המשתמש במערכי נתונים גדולים שנאספו מתשובותיהם של יחידים לשאלה זו, יחד עם פרטי מידע אחרים, כלכליים וחברתיים, יכול לספק תובנות לגבי סוגי האנשים, הקהילות והאומות שמרגישים שבעי רצון פחות או יותר מחייהם. הניתוח הזה מסייע לחמת דברים רבים שכבר ידענו, כמו זה שבריאות, עושר וביטחון חשובים לשלמות. אולם הוא גם חושף קשרים שכלכלנים וקובעי מדיניות התעלמו מהם לעתים קרובות, כמו עד כמה חשובות תחושת החיבור לאנשים אחרים ותחושת התכלית בחיים לשלמות האנושית. התנדבות, פעילויות קבוצתיות, מערכות יחסים קרובות, מוסדות אמינים, עבודה משמעותית ותחושת זהות משותפת, כל אלה הם בעלי חשיבות עצומה. אמון הוא גורם חשוב במיוחד. רמת האמון בהקשרים חברתיים שונים, בתוך המשפחה, בין שכנים, בקרב עמיתים, בין עובדים למנהלים, בין אזרח למוסדות השלטון ובעולם העסקי, משתנה בין חברות שונות. רמת אמון גבוהה יותר בכל אחד מן ההקשרים הללו תורמת לסביעות רצון גבוהה יותר מהחיים. החשוב מכל, הנתונים על עושר זועקים אמת בסיסית. בני אדם הם יצורים חברתיים. אבטלה היא מצב גרוע יותר מסתם איבוד הכנסה, בגלל ההשפעה של אובדן העבודה על הזהות העצמית, על תחושת התכלית בחיים ועל מערכות היחסים שלנו. אנחנו מחוותים להנות משיתוף פעולה ומעשיית טוב, אך גם להשוות את מצבנו החומרי למה שאנו רואים סביבנו ולמה שאנו זוכרים מן העבר. צריכה ואושר גורמים לנו להרגיש טוב רק באופן חלקי, במידה שבה אנחנו מדרגים את עצמנו מעל אחרים, מה שהופך את הגידול הנרחב בצריכה למשחק סכום אפס, שבו רווח יחסי של אחדים נחווה בתור הפסד בשביל אחרים. עם זאת, ההבדלים בזהות החברתית ברמת הקהילה, כלומר, המידה שבה אנשים מרגישים תחושת שייכות לקהילה המקומית שלהם, מסבירים חלק גדול יותר מן השוני בתשובות לשאלה על שביעות הרצון מהחיים מאשר הבדלים בהכנסה. במילים אחרות, בממוצע חשוב יותר לחיות בקהילה מכילה בעלת לכידות חברתית מאשר להיות עשיר. בהינתן השוני הגדול בהכנסה והדגש החברתי על רדיפה אחר העושר בתור אמצעי לחיים טובים יותר, זהו נתון ראוי לציון. כלכלנים נוהגים לחמת את ההשפעה של נסיבות החיים על שלמות באמצעות ההשוואה בינה לבין השפעת השינויים או ההבדלים ברמת ההכנסה. למשל, ההבדל הממוצע במדד צביעות הרצון מהחיים בין אנשים המרגישים שהם לא יכולים לסמוך על עמיתיהם כלל, לבין אלה המרגישים שהם יכולים לסמוך עליהם במידה רבה, הוא בדיוק כמו ההבדל הממוצע במדד צביעות הרצון מהחיים בין שני אנשים שההבדל היחיד ביניהם הוא שהכנסתו של האחד גדולה יותר מפי 4 מהכנסת חברו. אם את או אתה צריכה לבחור בין שתי משרות, ואת יודעת שבמשרה אחת יש סביבת עבודה בעלת רמות אמון נמוכות, אך השכר בה גבוה הרבה יותר, איזו משרה תיקחי? בהתבסס על העדויות הללו תהיה לך בחירה קשה מאוד. אולם החברה מסיתה את תשומת ליבנו להיבט הכספי, וגורמת לנו להתעלם ממה שבסופו של דבר הוא הכי חשוב לאיכות החיים שלנו. בהתאם לכך מנהלים מתמקדים לעתים קרובות בהעלאות שכר ובבונוסים, ולא בהשקעה בשיפורים קטנים באמון ובמורל. התובנות הללו מדגישות את השפעתם העצומה של גורמים חברתיים על השלמות האנושית. למעשה השינויים הנדרשים בהכנסה שתואמים חלק מן ההשפעות הללו הם בסדרי גודל של התמ"ג הכולל של מדינות רבות או יותר מכך. יש לציין כי הממצאים הללו ביחס לשלמות נכונים גם לארצות מתפתחות ודלות יותר וגם לארצות השפע העשירות. החברות המאושרות יותר של ימינו וגם ניסויי מדיניות שנערכו לאחרונה מלמדות אותנו שבחברה המותאמת טוב יותר לצורכי השלמות הסובייקטיבית, נגלה ככל הנראה יותר פנאי ויותר זמן חברתי על חשבון עבודה פורמלית, חינוך הוליסטי, יותר ויותר מיזמים ותגמולים קולקטיביים. מדיניות שתשפר את רמת האמון שלנו, תטפח את הזהות החברתית ואת יחסי הגומלין התומכים במרקם החברתי, עשויה להשתלם אפילו במחיר של אובדן חלק מהצמיחה הכלכלית. עושר, עושר והכנסה יחסית. על אף שרוב האנשים מכירים בכך שכסף לא יכול לקנות עושר, היחס בין כסף לעושר הוא מורכב. עושר הוא אולי לא הכל, אבל עד כמה הוא חשוב. כלכלנים מתמודדים עם שאלה זו דרך קבע על ידי חישוב ההשלכות של כל מדיניות שהם שוקלים על רווחה, welfare, מושג כלכלני לשלמות, תוך הנחה שמצבם של בני אדם יחידים הופך לטוב יותר, כלומר הם מאושרים יותר, כאשר יש להם הזדמנות לצרוך יותר. אולם היכולת לצרוך יותר מרמזת על האפשרות לזכות ביותר פנאי, ונראה הגיוני שאם בכוחה של מישהי להשתכר יותר, היא עשויה לעבוד פחות. אישה כזאת, או איש כזה, יכולה להרשות לעצמה להשקיע במנוחה, במערכות יחסים או בהתפתחות עצמית, ולא לבחור להמשיך לעבוד כדי לקנות יותר מכוניות, בית גדול יותר או יותר דברים. לכן כלכלנים מניחים שפריון העבודה, ולא הכנסה כשלעצמה, הוא המטרה הנכונה שיש לשאוף אליה כדי לשפר את השלמות. עם זאת, אם נוכל למדוד עושר באופן ישיר, לא נצטרך יותר להסתמך על הנחות כאלה. מדידת השלמות הסובייקטיבית חדרה למדע הכלכלה, בין היתר, דרך עבודתו של ריצ'רד איסטרלין, שבשנות ה-70 המוקדמות גילה תופעה שנראתה פרדוקסלית. הוא מצא כי בעוד רמת העושר נמצאת במתאם חזק עם גובה ההכנסה בתוך כל ארץ, ורמת העושר משתנה מאוד מארץ לארץ, ארצות לא הופכות להיות בהכרח מאושרות יותר כאשר עושרן עולה. שתי סיבות המגובות בנתונים אמפיריים עוזרות להסביר את התופעה שלכאורה מנוגדת לאינטואיציה שלנו. ראשית, צביעות הרצון שבני אדם חווים ממצבם החומרי תלויה בחלקה בהרגלים הקודמים שלהם. שנית, וזה הדבר החשוב יותר, סביעות הרצון תלויה בחלקה במה שאנשים רואים סביבם, כלומר, בנורמות ובסטנדרטים. מושגים כמו מרוץ הנהנתנות חלים על ההסבר הראשון, ואחרים כמו לעמוד בקצב וצרכנות רבתנית חלים על ההסבר השני. שני ההסברים הללו לפרדוקס של איסטרלין מתארים היבטים של מרוץ עכברים. עלייה בהכנסה, בעושר או בצריכה חומרית עשויה להיראות בעיני כל אחד ואחת בתור דבר מה שיהפוך את החיים לטובים יותר. אך אם כולם יעשו זאת, אף אחד לא ישפר את חייו בטווח הארוך. אם אדם יגדיל את פריון העבודה שלו ויהיה מסוגל לצרוך יותר, הוא כנראה יהיה מאושר יותר, אבל אין ספור אנשים סביבו יהיו בסופו של דבר טיפה פחות מאושרים. כאשר הפריון והצריכה של כולם יזנקו, אף אחד לא יהיה מאושר, וייתכן שיהיה אפילו קשה יותר לרצות את האני העתידי של אדם באמצעות אותם הדברים שסיפקו אותו בעבר. כולם רצים מהר יותר רק כדי להישאר באותו המקום. האנלוגיה של טיפוס בסולם מאירה את הדינמיקה הבסיסית הפועלת כאן. רק אדם אחד יכול לעמוד בראש הסולם. אחד נוסף במקום השני, וכך הלאה. אין זה משנה כמה גבוה תעלה הקבוצה כולה בסולם. אותו מספר של בני אדם יימצא ב-20% התחתונים. תחרויות דירוג הן משחק סכום אפס. אנחנו מאוד רגישים לדירוגים חברתיים כאלה ומונעים על ידם מכיוון שהתפתחנו בקהילות היררכיות קטנות. עם זאת, לא הכל הוא משחק סכום אפס. כאשר סביעות הרצון מהחיים נובעת ממעורבות חברתית, מתחושת שייכות, מאמון או מבריאות טובה, היא לא מפגינה התייחסות השוואתית כזו, לפחות לא בצורה כה חזקה. אם נשפר את היחסים הבין אישיים שלנו עם עמיתים לעבודה, נעמיק את תחושות האמון עם שכנינו, או נשתתף בקביעות בפעילות ספורט קבוצתית, אנחנו נשפר את חיינו בטווח הקצר ובטווח הארוך, וגם לא נזיק לאף אחד אחר בעקבות כך. הון חברתי מהסוגים הללו פועל לטובת כולם. אי שוויון ושלומות. סוגיית האי שוויון מרחפת כל הזמן מעל דיונים בתמורות חברתיות, ולאחרונה יותר ויותר גם מעל דיונים בקיימות. עם זאת, המושג אי שוויון הוא מושג מעורפל, בהינתן דרכים רבות שבהן אפשר לחשב אותו, והעובדה שמעטים קוראים לחלופה של שוויון מושלם. יתרה מזאת, צמצום הדיון בתמורות חברתיות להשוואות בין רמות הכנסה לא מתייחס בצורה הולמת לכלל החוויה האנושית שבה אנו מבקשים לדון. השאיפה לשלומות ולא להכנסה שמה את בני האדם במרכז ומספקת לנו אפשרות להגיב בדרך הוליסטית לאי השוויון. בסופו של דבר, הדרך היסודית ביותר לתפוך בזהות חברתית חיובית ולפיכך גם להעלות את רמת השלומות היא להבטיח את כבודם של בני האדם. ההשוואה בין החברות הצפון אירופיות לבין החברה בארצות הברית מראה כי חברה יכולה לספק או לשלול תחושת כבוד לעני, לפועל, לאסיר ולאומלל, אפילו במצב של פערי עושר. נתונים מצביעים על כך שהן העשירים והן העניים מאושרים יותר בחברות שמעריכות את כולם, קודם כל בתור בני אדם, ועומדות על יחס מכבד לכל אחד ואחת. חברה עתידית מאושרת יותר יכולה לחיות בשלום עם הבדלים צנועים בהכנסה שנובעים מפעילות במסגרת מנגנוני שוק, בהינתן מצב שבו מקצועות מסוימים הם בעלי פריון כלכלי גבוה יותר, ושחלק מהאנשים עשויים לבחור להקדיש חלק גדול יותר מחייהם לענפי הכלכלה הפועלים בהתאם לכללי השוק. עם זאת, חברה כזאת תדגיש הרבה יותר את המאמץ להבטיח חיים בכבוד לכל אחד ואחת, ולטפח חמלה אוניברסלית בתור מיומנות חברתית בסיסית. כולם יהיו מרוצים יותר, מכיוון שאפילו המיוחסים והעשירים סובלים כאשר הם שופטים כל הזמן אחרים ומסווגים אנשים בתור שונים או יריבים, או חוששים לביטחונם האישי בנוכחות אנשים אחרים. התמקדות בהערכה ובכבוד מעניקה לנו קריטריון קרוב יותר הן לקיימות החברתית והן לשלומות. הערכים הללו יכולים להתגשם במסגרת מערכות איתנות של ביטוח חברתי שמסייעות לבנות תחושה של מטרה משותפת ושל הכרה בפגיעות המשותפת של כולנו. כמובן שרשתות של ביטחון חברתי כוללות חלוקה מחדש של הכנסות, לכן אין זה צירוף מקרים שהחברות המאושרות ביותר, לרוב בארצות הנורדיות, הן גם בין החברות בעלות הרמות הנמוכות ביותר של אי שוויון בהכנסות, לאחר מיסים. אולם חלוקה מחדש היא רק חלק מהפתרון. גם התנגדות פעילה לסטיגמות המנציחות את עצמן היא הכרחית לכינונן של תחושות כבוד, הכלה וחמלה אוניברסליות יותר. להשקיע בעתיד. כפי שהראו שנים של מחקר בפסיכולוגיה התפתחותית, בכלכלת עבודה ובתחומים אחרים, תנאי החיים והחוויות בשלבי החיים המוקדמים משפיעים עמוקות ולאורך זמן על תוצאות המתבטאות מאוחר יותר בחיים, כולל בריאות ופריון העבודה, כמו גם כל ההשלכות החברתיות שכידוע לנו היום יש להן תפקיד מרכזי בחיים מאושרים. כדי לטפח זהות חברתית חיובית ולהוריד את רמות האי שוויון, עלינו להשקיע במשותף יותר בילדים. התמורה לשלומות מתמיכה חזקה בילדים וברשתות ביטחון עבורם צפויה להיות עצומה. חמלה, חוסן נפשי, קשיבות, מנהיגות ומיומנויות בבניית מערכות יחסים, כל הכישורים הללו דורשים אימון, וחל בהם שיפור בעקבות תרגול פורמלי, בדיוק כמו במקרים של פעילות גופנית, קריאה, כתיבה וחשבון. כישורים תומכי המרקם החברתי נחקרו כה רבות שהוראתם וקידומם אינם תרגול אידיאולוגי ולא פעולה מיסטית. התמקדות בהכנת הצעירים לחיים מספקים עם מיומנויות כגון חוסן נפשי, חמלה ומנהיגות במקום ההכנתם לשוק העבודה בלבד היא בעלת השלכות עמוקות על שלומות ועל חינוך. כאשר ה-OECD ערך ניסוי שבמהלכו הודגשו מיומנויות חברתיות רגשיות לא אקדמיות בהוראה בבית ספר, דיווחו התלמידים על עלייה משמעותית בהערכת החיים הממוצעת שלהם, והיא נשארה ברמה גבוהה זו גם כעבור שנה. ציוני המבחנים עלו יותר מפי שתיים בהשוואה לתוכניות ההתערבות האקדמיות הטובות ביותר שקיימות. תוכניות לטיפוח מיומנויות לא אקדמיות כאלה נבחנות ומיוסמות כעת בארצות רבות בדרום אסיה, באמריקה הלטינית ובקנדה. שיעורי הנוכחות, שיעורי השלמת הלימודים ובריאותם הפיזית של התלמידים נמצאו במגמת שיפור בעקבות כך. בחלק מן הארצות, כמו בדנמרק, שמדווחת על הרמות הגבוהות ביותר בעולם של שביעות רצון מהחיים בקרב מבוגרים, כישורים כאלה הם כבר חלק ממעשה ההוראה הסטנדרטי. ציונים טובים יותר וסיכויי קריירה מביאים למצב שבו כולם מרוויחים, אבל ההצדקה היסודית לעיסוק במיומנויות חיים אלה צריכה להיות השלומות הסובייקטיבית של התלמידים לכל ימי חייהם. ככלל, אם רוצים לדעת כיצד יראה העתיד שלנו, הסתכלו על ההשקעות שמתבצעות היום. כדי להבין ולהשפיע על הרקמה החברתית של העתיד, יש להתחיל בהשקעה מכוונת בצעירים. שינוי הנורמות והציפיות של מוסדות הוא פרויקט ארוך טווח. מעבר מחברה בעלת רמות אמון נמוכות למודל הסקנדינבי לא יכול להתרחש בין לילה, אלא הוא דורש מאמץ מתמשך ומקיף במשך שנות דור. או יותר מכך. עושר וקיימות. אם אכפת לנו מהשלומות של הדורות הבאים, עלינו להבטיח להם כוכב לכת שניתן לחיות בו. אולם השלומות של הדורות הבאים לא תמיד נכנסת לשיקולי קבלת ההחלטות היומיומית בנוגע לשלומות שלנו עצמנו. המאמצים שלנו לבנות חברה מאושרת יותר היום לא יבטיחו לבדם עולם בר קיימה מחר. כאשר בני אדם עונים על שאלת צביעות הרצון מהחיים, הם מגלים יכולת מוגבלת לחזות את העתיד ולהעמיק ראות, אף כי בעיקרון שאלה זו מקיפה את כל מה שיודעים הנשאלים על חייהם בהווה, בעבר ובעתיד. מצד שני, השאיפה לשלומות אנושית ולקיימות אקולוגית עשויות להשלים זו את זו, מפני שההתמקדות הרבה יותר בשלומות מובילה באופן טבעי לחשיבה ולהתנהגות שתומכות במרקם החברתי, והן בתורן מקלות על היכולת להתמודד עם אתגרים משותפים. הדינמיקה הזאת מרככת בעיות סביבתיות ומקלה על הימנעות מהן. הארצות בעלות הרמות הגבוהות ביותר של אמון חברתי נוטות גם להיות אלה שיש להן את ההגנות הסביבתיות החזקות ביותר. הדבר נכון אפילו ביחס להגנה על משאבים מעבר לגבולותיהן של אותן מדינות, מפני שאלה שנותנים אמון בשכניהם יגלו גם נטייה להיות בעלי אמפתיה רבה יותר כלפי זרים. כדי להבטיח עולם בר קיימה יש להטיל מגבלות רבות על הפעילות האנושית ובכך להגביל את ההשפעות החומריות על המערכות הטבעיות. אילוצים כאלה עשויים להפוך אותנו לפחות עמידים ממה שיכולנו להיות בלעדיהם, להגביל את הבחירות הצרכניות שלנו ואולי, בתרחיש הסביר פחות, אפילו להכריח אותנו לעבוד קשה יותר. עם זאת, כפי שמראים הנתונים על סביעות הרצון מהחיים, ירידה בהכנסה האפשרית לא תגרום בהכרח לירידה בתחושת השלומות, בייחוד לא בדרגי ההכנסה הגבוהים, ואפשרויות בחירה מופחתות בתחומים מסוימים עשויות לא להשפיע כמעט על העושר. עבודה לא כרוכה רק בסבל שאנו מקבלים על עצמנו בתמורה לשכר, היא גם מגלמת בתוכה את האפשרות למצוא משמעות ולקיים יחסים בין אישיים. יתרה מכך, רבות מן ההזדמנויות לשיפור השלומות שדנו בהן עד כה לא מחייבות עלייה בנזק הסביבתי או אפילו בייצור החומרי. השאיפות לקיימות ולשלומות יכולות לדור בכפיפה אחת. לפיכך אנחנו יכולים להשתחרר מן המיקוד החברתי בגודל הכלכלה לא רק במובן אחד אלא בשני מובנים. אנחנו לא צריכים לשאוף להתרחבות הכלכלה וגם לא בתקווה להגביל את ההרס הסביבתי להצטמקותה. הרעיון של ביטול הצמיחה degrowing בכלכלה הפך למלכודת רטורית שכמו הדגש של כלכלני הזרם המרכזי על צמיחה מנציח את ההתמקדות בתמ"ג במקום לראות את הגידול בתמ"ג בתור אם כל חטאת או בתור תרופת פלא אנחנו צריכים להציב בתור מטרה ישירה ככל הניתן את השיפור בשלומות ואת בניית המגבלות שיעזרו לנו להגיע למצב של קיימות ולשמור עליו. האמת הגורלית היא שאנחנו יכולים לשפר את חיינו כפרטים וכקבוצות, ובו בזמן לצמצם את השפעתנו על המערכות הטבעיות התומכות בקיומנו. כדי להשיג מטרה כפולה זו, עלינו למדוד ישירות ככל האפשר את מה שבאמת חשוב לנו ולאחרים על פני כדור הארץ, ואז להניח לתוצאות להנחות את פעולותינו. כלכלות העתיד ותמורה תרבותית. שינויים טכנולוגיים ממלאים תפקיד מרכזי בתמורות חברתיות ארוכות טווח, והשינויים שעוברים עלינו בתקופה זו הם החשובים ביותר אי פעם. התפתחויות חדשות מאפשרות יותר ויותר מצבים בהם ההמון הוא זה שיוצר את הערך. אנו חיים בעולם של תקשורת אלקטרונית וגם של צריכה אלקטרונית של טובין שניתן לשכפלם ללא עלות. תוכנות קוד פתוח שנוצרו על ידי קהילה גלובלית ומופצות בחופשיות מפעילות את רוב הטלפונים החכמים בעולם, אנדרואיד, וכמעט את כל השרתים, GNU, לינוקס, המאחסנים את רשת האינטרנט ואת כל האמזונים, הגוגלים והפייסבוקים בעולם. כיום קיימת אפילו חומרה בקוד פתוח, למשל בדמות סרטוטים להדפסות בתלת מימד וייצור מבוזר אחר, שמבטיח שכפול כמעט ללא עלות של חלק מהטובין החומריים. הידע היצרני של האנושות מוחזק יותר ויותר בכלים פתוחים אלה ובמאגרים שיתופיים כמו ויקיפדיה, סטאק אקסצ'יינג' ותוכניות לימודים פתוחות בחינם. במקביל שירותי עמית לעמית, peer to peer, בקיצור P2P, והכלכלה השיתופית מאפשרים ניצול טוב יותר של ההון הקיים. דמיינו עולם שבו התפתחויות כאלה יהפכו לחשובות יותר ויותר, או אפילו לדומיננטיות, כלומר שהצבר ההון יתבצע בעיקר בצורה של מידע קל לשיתוף, כלים דיגיטליים, תוכניות וסרטוטים, ולא בצורת הון פיזי פרטי. בעולם כזה יהפוך תהליך היצירה, ולא הייצור, לגורם המרכזי בסיפוק הצרכים והרצונות של כל אחת ואחד. בעולם חדש זה שווקים עדיין ימלאו תפקיד בהספקה של מוצרי הצריכה ושל רוב השירותים המיועדים לבני אדם, כמו גם בהקצאה של חומרי גלם ושל נדלן. אך יצירת הטובין הציבוריים תהפוך לפעילות המוערכת ביותר, אם היא עדיין לא כזאת. אם צרכים חומריים רבים יסופקו בעלות נמוכה באמצעות שירותים רובוטיים ושכפול, מטרת החברה עשויה להיות עיסוק הולך וגובר במציאת מקצועות ועיסוקים מספקים לבני האדם. בחברה הזו, חברה של עלות שולית אפסית, שבה רוב הייצור והשכפול יהפוך באופן בלתי נמנע לאוטומטי וכמעט חינם, הפעילות האנושית תוסט לכיוון של מאמצים יצירתיים קולקטיביים ושל שירותים ממוקדי אנשים. חברה כזאת, אם תקום, תקדם את המטרות המשותפות להשגת שלומות וקיימות בשתי דרכים. ראשית, ללא שליטה של בעלי הקניין על ייצור הסחורות, לא יהיה לחברות תמריץ ליצור ביקוש לדברים. בצורה הנוכחית של הקפיטליזם יכולים פרסום ויצירת ביקושים לתקוע טריז בין התנהגותנו לבין השלומות שלנו, כלומר הם יכולים להוביל אותנו לבחירות אישיות שיוצרות רווחים עבור אחרים, אך לא תואמות בפועל את האינטרס העצמי שלנו. פעולות כאלה ילכו ויעלמו, ככל שהצרכנים יהיו אחראים יותר גם על הייצור. שנית, במצב של ריכוזיות כלכלית מופחתת, תתמקד הקדמה יותר במאמצים שיתופיים ובתומכי מרקם חברתי לקידום חדשנות ויצירתיות. למרבה המזל, התנהגויות יצירתיות, תומכות מרקם חברתי, שיתופיות ומוכוונות עבודת צוות, מחזקות מאוד את ההערכה החיובית של העבודה ושל החיים. תפנית מוצלחת נוספת תמונה בכך שהעבודות הכי פחות ניתנות לאוטומציה הן אלה שמבוססות על יחסי גומלין אישיים וחברתיים, מפני שמיומנויות כאלה לא יכולות להתבצע על ידי מכונות. נוסף על השינויים האיכותיים באופי העבודה, ההתרחבות המהירה בגישה למוצרים ולשירותים זולים ובקרוב גם לעבודה לא אנושית זולה, יביאו לעלייה בלתי ניתנת לחישוב בהכנסה ובאושר שלנו. הזמינות החופשית של מידע, של אמצעי תקשורת ושל כלי ייצור על פי דרישה, שאיתם אנחנו מקיימים יחסי גומלין מדי יום, הייתה בלתי נתפסת עד לפני מספר שנים. העלייה בפריון שנובעת רק מהמידע החופשי ברשת, מהסוג של כיצד לעשות, היא פשוט מטורפת. מהפכות השירותים הדיגיטליים, השיתוף והאינטליגנציה המלאכותית, מעמידות אותנו על סף מפץ של עושר בנכסים הקולקטיביים שלנו. ככל שהמגמות הללו ילכו ויתפתחו, יהיה לבני האדם יותר זמן לפעילויות מחוץ לשוק, מפעולה קולקטיבית, דרך קשרים חברתיים וקהילתיים פשוטים, ועד לביטויי יצירתיות קולקטיביים ואינדיבידואליים. מפץ העושר הצפוי בעקבות התקדמות לא חומרית מדגיש את האי-רלוונטיות של מדד התמ"ג לפיתוח בר קיימא המוכוון של אומות. הרווחים מצורת הצריכה שהתקדמות זו מביאה איתה אינם נכללים בדרך כלל בחישובי התמ"ג, אך הם מניבים יתרונות ניכרים לשלמות הנפשית ומניעים שינוי. יתרה מכך, מרבית מתוספת העושר הקשורה בכך תלויה בעלייה בזרימת החומרים במערכת הכלכלית באופן שולי, ולפיכך מופרדת ההכנסה מההשפעה הסביבתית. כאשר ניתן לשתף ולשעתק מוצרים בחופשיות, המדיניות יכולה וצריכה לקדם את הספקתם באופן ציבורי. פירוש הדבר הוא שבעתיד יהיה תפקיד גדול יותר למאמצים ולמוסדות ציבוריים וקולקטיביים. הספרות על סביעות רצון מהחיים מצביעה על כך שאנחנו מחוותים באופן שגורם לנו להנות מתגמולים עצמיים, מתגמולים חברתיים, מיחסי גומלין בין אישיים ומתחושה של שייכות, בין אם ברמה המקומית או ברמה הגלובלית, כפי שטופחו על ידי שינויים טכנולוגיים ואתגרים גלובליים. סביר להניח כי צמצום הצורך בהון פרטי יוביל להתאמה טובה יותר בין מוסדותינו והאופנים שבהם אנחנו מעבירים בפועל את הזמן שלנו לבין התמיכה הבסיסית בחיים מספקים לבין האינסטינקט האנושי הטבעי שלנו ליוזמות שיתופיות לטובת החברה. מסקנה. תשובותיהם של מיליוני בני אדם על שאלות להערכת החיים הראו כי על אף ששפע חשוב לשלומות הסובייקטיבית, חלק גדול ממנו יכול להגיע ממשאבים קולקטיביים, כלומר מיכולתה של החברה לספק טובים ציבוריים שייטיבו בו זמנית עם כולם. החשובים מבין כל הטובים הללו הם האפשרות להשתייך ולתרום, כמו גם קיומה של סביבה חברתית שמטפחת תחושות של ביטחון, של אמון ושל אוטונומיה. אם נתייחס לשלומות הסובייקטיבית בתור קו מנחה להתוויית מדיניות, אזי נתמקד באיכות המשרות ולא רק בהכנסה, בכבוד ובהערכה במקום השוויון כשלעצמו, בשיפור הסביבה החברתית והרגשית של ילדינו ובחינוך לשלומות ובתפקוד חברתי גבוה במקום בכישורים ובהישגים אקדמיים בראש ובראשונה. חברה מאושרת היא חברה שבה יש לבני אדם חופש ויכולת להצטיין בעבודתם, לקבל על עצמם אתגרים חדשים ולתרום לשלומותם של אחרים. המאפיינים הללו מגלים מתאם נמוך לכמות המשאבים החומריים הזורמים אל המערכת הכלכלית. התובנות החדשות הללו על עושר יכולות לאפשר לתומכי הצדק החברתי ולתומכי הקיימות הסביבתית לשלב כוחות למען קידום סדר יום מאוחד בהשראת הידע על אודות מה מקיים חיים מספקים, ידע שגם יצדיק סדר יום מאוחד זה. התמקדות בשלומות תקדם ביעילות את המאמצים להפחתת הלחץ הסביבתי, מפני שבכך אנו עוקפים את האימות בין צמיחה כלכלית לבין פיתוח בר קיימא, ומפני שהן טבע האדם והן התמורות הטכנולוגיות הנוכחיות נותנים עדיפות לרווחה לא חומרית שתומכת בשלומות. המעבר הגדול לפרדיגמה החדשה של יעדים חברתיים ושל תהליך קבלת החלטות ברות קיימא יכול להתפתח מהתמקדות בהזדמנויות שנמצאות בפנינו, ולא בהקרבה. למרות שפע האתגרים הקיימים, העתיד גדוש באפשרויות. אם ניצור התאמה בין רגשות הציבור ומוסדות קבלת ההחלטות לבין היעד החברתי של השגת חיים מספקים, נוכל לקבל באומץ את המגבלות הקשות שעומדות בפנינו ולבנות את החברה הנחשקת ביותר שהתקיימה אי פעם. כריסטופר ברינגטון לי, Sustainability and Well-being, A Happy Synergy, Great Transition Initiative, אפריל 2017. תרגום, אלי למדן, עריכה לשונית, עינב מילוא.